רדיו קסם 106.70.
רדיו קסם 106.70 מהמכון הטכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות עושים שלום מכל חלון כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד שהקרב היה בוער והכיתה לא ססה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קאזה כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוק ומאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי
אז למי למי כל הכבוד באמת למי שלום דן.
שלום רב.
לכבוד לנו לארח אותך במעדן ויניל, תוכנית של שעתיים. שימו לב, אנחנו נמשיך גם אחרי שלוש. שעתיים שיכולנו להפוך אותם בקלות לארבע שעות או שש שעות.
כן, תלוי כמה יש לך לספר.
יש המון. אז הנה, פתחנו עם כל הכבוד, נמשיך לשמוע כל הכבוד. יש הרבה שירים טובים, תישארו איתנו.
אם בשיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע אף עצמי מן השעות ישר עד ג'בליה אבל אחר כך הוא חוזר הוא בקטן מאוד מרים נסים ועוד אומר כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד
מה זאת אומרת יש? כבוד בשפע. דן, השיר הזה הוא מתוך קזבלן, כמובן.
נכון.
עכשיו, בקזבלן יש, היו שלושה כותבים, חיים חפר, עמוס אטינגר, דן אלמגור. זה בעצם, זה השיר המפורסם כן. ביותר, השיר שמזוהה עם קזבלן. קזבלן.
נכון. את המחזה עצמו כתב כמובן יגאל מוסנזון.
לא כמחזמר.
כן, לא כמחזמר, כמחזה. כן, יוסי ידין. אגב, אם כבר סיפור זיכרון קטן, אני זוכר, הייתי חייל. הייתי חייל במערכת, במחנה גדנה, עיתון הגדנה, ואומר לי, העורך, תשמע, בפעם הראשונה מציגים בתל אביב, באולם הקטן של מוגרבי, שהיה האולם של הקאמרי הציג מתחת לקולנוע של מוגרבי מהרטף, יש היום הצגה ראשונה לתלמידים. עד אז לא היו הצגות של תיאטרונים לתלמידים. הצגה לתלמידים של מחזה קזבלן מאת יגאל מוסנזון, יוסי ידין משחק את התפקיד הראשי, והיינו רוצים, היות וזה פעם ראשונה שיש הצגה לתלמידים, היו היסוסים רבים בקרב המורים שהם לא יפריעו ושלא יהיה בלגן, היינו רוצים שתיגש עם הצלם, חנוך היינריך, ותסקר, תכתוב כתבה על ההצגה. אני יורד למטה, אני רואה אולם מלא תלמידים, ומרעישים רעש עם היום ונורא, אבל דווקא זה היה, אמרו לי, בחרנו תלמידי תיכון עירוני היי, כי הוא נחשב, לפחות בית הספר, הילדים הטובים, גם המנהל דוקטור לנדאו, אני זוכר, ישב שם, וכולם יושבים, והרעש הוא לא קטן, ואז עולה מישהו ואומר, ילדים, ילדות, אתם פעם ראשונה היום רואים, כי זה פעם ראשונה שמחלקת התרבות של עיריית תל אביב עשה הצגה לתלמידים של תיאטרון הקאמרי, כאמור, הקאמרי עוד היה שם במרתף, ותתנהגו יפה, כי פה יש שחקנים ויש פה אורחים, והחבר'ה הצעירים לא כל כך עושים רושם, אבל בסדר. ואז עולה על הבמה יוסי עדין, קזבלן, ומתחיל לדבר ומגיע לרגע של מונולוג מאוד מרגש. אני, שם עליו הוא מופיע כלוחם במלחמת השחרור, חייל מרוקאי, אחד החיילים המרוקאים הראשונים שכתבו עליהם. והוא אומר, ואני הוצאתי, שבחתי את הדם שלי ואת המעיים שלי ואת הזה למען המדינה, אבל הילדים ממשיכים לדבר. הילדים ממשיכים לדבר, שולחים אחד לשני עפיפונים מנייר, יורקים זה באורפו של זה קליפות של גרעינים ודברים כאלה. וזה היה רעש נורא ויום. והמנהל המסכן, שהיה איש נורא נחמד, ישב בקצה השורה. גם המורים היו חסרי אונים. כל היוקרה שבית הספר הגדול שלהם, הידוע והתיכון עירוני, מתפוגגת. ואז היה רגע מסוים, ואני יושב שם, ואני אומר, באמת, פעם ראשונה שעושים הצגה לתלמידי תיכון בתל אביב, שככה מרעישים בצורה בלתי תרבותית, ואז לפתע פתאום, יוסי קוטע את המונולוג השוטט הדם והכאב של קזבלן, ואומר, תראו, אני לא רגיל לזה שתלמידים, שהקהל משתולל, הקהל מפריע, הקהל צועק, הקהל יורק גרעינים, ואני, אם אתם לא תפסיקו מיד, אני יורד מהבמה. הוא אומר, אני קזבלן, אבל אני גם שחקן ובן אדם. היה שקט, המנהל היה החביר מאוד, גם המורים החבירו מאוד, אבל התלמידים המשיכו. ואז יוסי חוזר ואומר, אם עוד דקה לא תיפסק מיד כל ההמולה וכל הגרעינים שיורקים זה באורפו של זה, אנחנו יורדים מהבמה. אז היה באמת שקט, נבלו קצת, וגם המנהל והמורים רצו להשתיק את התלמידים, וההצגה נמשכה עד הסוף. בסוף אני ניגשתי וגם ריינתי את יוסי עדין, הוא אומר, אני לא מבין איך זה אפשר. אומרים לנו כל הזמן, למה אתם לא עושים הצגות לבתי הספר? בית ספר תיכון, תיכון עירוני, היי. ואמרו לנו שהוא בית הספר מצוין, תלמידים מתורבתים. אני לא אסלח להם את זה לעולם. יפה. אני חוזר לעיתון עם הצילומים, שצילם הצלם שלנו, גם של זה יוסי מדבר, וגם של התלמידים הראשים, ואני כותב בעיתון במחנה גדנה, עמוד שלם על ההצגה. על ההצגה ומה קרה שם, וגם קצת מסביר מה זה קזבלן. היה הצגה ראשונה בכלל על במה של המחזה הזה, ובצד היה לי גם טור בחרוזים, מין כמו אלתרמני, טור דני טרדני קראו לו, ושם פרסמתי גם כן באותו גיליון, באותו עמוד על יד זה, טור בשם גרענת. גרענת, ואני אומר, גם מוחו הפורה והוזה של, כותב דרך גבר, זה היה יגאל מוזנזון, לא יכול היה לדמיין מן ביזיון שכזה, ואני אומר, וקזבלן עומד על הבמה, הכל בחרוזים כאלה, קזבלן עומד על הבמה ושואל, זה הנוער, בשביל זה אנחנו נלחמנו, בשביל זה הקמנו מדינה, ובאמת, בסוף אני אומר, שזה, אוי ואבוי לנו אם זה הקהל של התיאטרון הבא. טוב, הדבר הזה נתפס בעיתון, ואני גם שלחתי ליוסי עדין, לקאמרי, את הגזיר של המאמר ושל השיר הזה. עברו הרבה מאוד שנים. אחר כך איכשהו תלמידי תל אביב נרגעו והמשיכו להציג הצגות. אבל יום אחד אני מוזמן לתיאטרון הקאמרי, שהייתי שותף לכמה הצגות. יוסי עדין גם הופיע בכמה מחזות שתרגמתי, גם כולם היו בניי ועוד מות הסוכן, ואני בא לשם, ויוסי, כולם נפגשים שם בלובי של התיאטרון, על יד הפסנתר, ומדברים, ואז יוסי עדין, זה סיפור אמיתי לגמרי, יוסי עדין פתאום אומר, תודה רבה לכם, וזה, אני רוצה להגיד לכם ממה התחלנו. והוא מושיט את ידו לכיס של חולצתו, ושולב משם דף מקופל לארבע, ופותח אותו, ואני שישבתי רחוק, אבל היה נדמה לי שזה הדף של במחנה גדנה, עשרות שנים קודם לכן, שאני כתבתי שהייתי חייל. ואז הוא אומר ככה, אנחנו הופענו כאן באולם, לא כאן, באולם הקטן של הקאמרי, והתרגשנו מאוד, הצגה ראשונה לתלמידים, והתלמידים הפריעו והרעישו וירקו, והיה אז איזה חייל צעיר, הוא לא יודע זה אני, אנחנו עבדנו המון, אבל הוא מעולם לא שיערנו, כי שם היה כתב דני טרדלי, זה היה הכינוי שלי. והוא אומר, ואז היה איזה חייל כאן שישב באולם, והוא כתב בעיתון הגדנה את השיר הזה, הנה, והוא אומר, אני את השיר הזה, כך אמר יוסי עדין, אני את השיר הזה נושא בכיס החולצה שלי בכל הופעותיי, זה הקמע שלי. לא חשוב מה אני מציג, אני מציג את אוטלו, אני מציג מחזמר, אני תמיד, זה, בלי זה אני לא יוצא, זה הקמע. והוא מוציא ופורס את השיר, והוא אומר, אני לא יודע מי זה דני טרדני הזה. ואני עבדתי טוב, הייתי מיודדי תמוד, אז הוא קורא את השיר כולו. ובאמת, זה שיר...
באיזה שלב אמרת לו, אבל אני...
לא, אז אני מתוך הקהל לא רציתי לצוק לו, אבל בסופו של דבר ניגשתי אליו ואמרתי, יוסי, זה אני, דני טרדני, הוא אמר, אני לא מאמין. באמת, זה היה קשה להאמין. ואז הוא לקח את השיר הזה, והוא אומר, אני לא מופיע פעם. פעם אחת אומרת, הייתי בחוץ לארץ, הופעתי באיזה פסטיבל מינומי, ופתאום לא מצאתי בכיס את השיר הזה, והייתי כולי אחוז עצבים, שהדבר לא יעלה. אז זה בעצם הסיפור של ההצגה, הניסיון הראשון של התיאטרון הישראלי, להציג לתלמידי בית ספר משובח, בעוד המנהל והמורים יושבים בכיתה, של כל הכבוד, ולימים, כשהוזמנתי לכתוב את השירים של המחזמר הזה, נזכרתי כמובן, גרענת זה היה בגלל הגרעינים שהיו מפצחים ויורקים זה על זה, ואז אני כתבתי את השירים הללו.
וכבר ברקע, אנחנו שומעים שיר שבגללו הרבה תלמידים לגיאוגרפיה קיללו אחר כך את דן אלמגור, ונצואלה, אחר כך גם נסביר מה הקשר בין ונצואלה לבין אשתו של דן.
מתים מזה?
תוך שתי דקות.
אם כך אולי תפרח לצ'ילי.
ונצואלה, ונצואלה.
אני אם אין לי צ'ילי מילי.
ונצואלה, ונצואלה.
Venezuela en Gomela,
ole!
Pam, param, pam, ay.
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 Ay, 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 ay.
Ay.
Ay,
ay, ay, ay, ay, ay.
Shavim chinot, universita, vehen dekan shel ha-fatulta, v'sham nirher, kol yom korita, im don fose, alfonso shulkai, ole!
מתים מזה?
בדרך כלל.
אם כך אולי נברח לצ'ילי.
ונצואלה, ונצואלה.
אני אם אין לי צ'ילי מילי.
ונצואלה, ונצואלה. ונצואלה אין דומה לה, עולה.
פם פרם פם, איי.
איי.
איי,
איי, איי, איי.
איי,
איי, איי, איי, איי. עצי קפה, טיפה אבוקדו, מכל זהב ואלדורדו, זורד הנף, וקרי פיטיו, ואין מיסים ופריציטיו, ושם עניינים עם תרבולת, וכתפים רק מסקולטורת.
נברח לצ'ילי,
הופ,
כולנו,
עכשיו ישנם הרי וולקנו,
פותחת לבה בגלים,
מתים מזה?
לא רק ניצלים.
אם כך נברח לפתח תקווה
ונצואלה, ונצואלה
אני רוצה לפתח תקווה
ונצואלה, ונצואלה ונצואלה אין דומה עולה
טוב, זה היה ונצואלה ועכשיו אנחנו, לא אנחנו דן יספר לנו למה מלכתחילה הוא כתב על ונצואלה יש כאן סיפור אהבה
אכן, ולפני שיצאתי היום מהבית בדרכי הנה לאולפן בחולון, אמרה לי אלה אשתי, אני מקווה שאתה לא הולך לספר עוד פעם את הסיפור על ונצואלה, אבל אי אפשר בלי זה, כי זה סיפור כל כך משעשע ואמיתי לגמרי. זה היה בשנות ה-60, אלה ואני ורבים מחברינו למדנו כבר בקמפוס החדש של האוניברסיטה, קודם למדנו בטרסנטה. במנזר, במרכז העיר, ואז עברנו לראשונים, היינו המחזור הראשון שלמד שם. ובאותו זמן כתבתי גם לתוכנית לבצל ירוק, כתבתי מספר שירים, והיה מחזמר ראשון שבבצל ירוק הציג. מחזמר שכתב אפרים קישון, כמובן, שעד אז כתב להם את כל המערכונים, או רוב המערכונים. והמחזה הזה היה בעצם על חבורה של סטודנטים.
אף מילה למורגנשטיין?
אף מילה למורגנשטיין, כן, זה היה...
היא מורגנשטיין במקור.
ברצינות, אז הנה אנחנו יושבים כאן עם הגברת מורגנשטיין. ובכן, אף מילה למורגנשטיין, והסיפור היה שהתלמידים, סטודנטים, בדרך כלל בצל ירוק כתבו, שרו על חיילים או על סלע שבתי, פה פתאום החליט קישון לכתוב מחזמר על קבוצה של סטודנטים בירושלים, שלומדים אצל פרופסור שולטהייס, אצל קישון כולם היו שולטהייס, הדמויות המיוחדות, פרופסור שולטהייס לגיאוגרפי, כן, לגמרי, כמובן הדוקטור של האופנוע, ואז מחליטים לכתוב שם, והוא כתב על חבורה של סטודנטים, שלומדת אצל הפרופסור שולטהייס, על גיאוגרפיה של דרום אמריקה וכדומה, ואני הייתי צריך לכתוב את הפזמונים, אז החלטתי בין השאר גם לכתוב שיר שיהיה קשור לארצות דרום אמריקה. עכשיו, באותה תקופה, וזה הסוד בעצם ידוע כבר לחלק מהמאזינים, למדתי באוניברסיטה, ואני למדתי ספרות עברית וספרות אנגלית, ובחוג לאנגלית שלמדתי, הייתה סטודנטית אחת שמאוד מצא חן בעיניי, ישבה לא רחוק ממני, אבל לא כל כך הרגישה שאני קיים, ואני עשיתי את כל מאמציי בשום פנים ואופן. ולכן, ברגע שהייתי צריך לכתוב שיר על אחת מארצות דרום אמריקה, אם שמה היה טינה, הייתי כותב על ארגנטינה, אם שמה היה מלה, הייתי כותב על גואטמלה, אבל שמה היה אלה. אז אמרתי, אני אכתוב שיר, ונצואלה, ונצואלה, ואולי תרגיש פה פתאום שיושב בשורה מאחוריה, מישהו שמנסה לאותת לה משהו. באתי והבאתי את זה, אני זוכר את השיר.
כמובן שהיית צריך להגיד לזה, אני שכתב את השיר הזה.
כן, טוב, אבל היא לא, בוודאי. אבל הבאתי את זה קודם כל למלחין, למשה וילנסקי, ומשה וילנסקי, שהיה איש פיקח מאוד, קורא את המילים ואומר, דן, מי זאת האלה הזאת? אמרתי, מה? איך אתה ידעת? הוא אומר, תראה, אתה כותב ונצואלה, 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 אז אני מתאר לעצמי שיש איזו סיבה, סיפרתי לו את הסיבה, הוא השתעשע, וההצגה באמת יצאה, וכעבור איזה שבועיים, אנחנו יושבים שם בין ההפסקה, בין השיעורים השונים, על הדשא, בקמפוס החדש של גבעת רם, על יד איזה פסל גדול של הנרי מור, ופתאום, כמו שאנחנו חושבים חבורה על הדשא, פתאום מתקרבת קבוצה של סטודנטים די זועמים, כך נראו הפרצבים, ומתקרבים אליי בצעדים די מפחידים. אמרתי, מה קרה פה? אז אומרים, אתה כתבת את השיר על ונצואלה? אמרתי, כן, ראש מצעד הפזמונים, יופי. אז אומרים, יופי, אנחנו תלמידים בגיאוגרפיה, אמנם לא פרופסור שולטהייס, זה פרופסור אחר, וקיבלנו בחינה לכתוב על דרום אמריקה, והיו שם 2-3 שאלות. המורה שלהם כנראה שמע את השיר כבר ברדיו, והוא שאל אותם לאיזה נהר משתפך
האורינוקו. שאלה
מכשילה. שאלה מכשילה, לאיזה נהר משתפך האורינוקו. אני בשיר כתבתי, משתפך לאמזונס, לא הסתכלתי במפה, הוא לא משתפך לאמזונס. ואחרי זה מופיע שם, מופיעים גם נחשי האנקונדה האמתניים.
12.5 מטר.
12.5 מטר עם שתי שיניים ארוכות, מתים בזה תוך 2 דקות. מסתבר שהם גדולים ואמתניים והורגים, אבל הם לא נושכים, הם מקישים, הם חונקים. ואז הם אומרים, בגללך כל הכיתה נכשלה בבחינה הזאת. אז זה היה ככה. תמיד אמרתי, אל תלמדו גיאוגרפיה או היסטוריה מן הפזמונים, אבל אלה ואני כבר חוגגים הרבה מאוד עשרות שנים מאז, הצליח הסיפור הזה.
השיר עזר.
השיר עזר, והיום יש לנו כבר נכדות גדולות באוניברסיטה, ככה שמבחינה זאת...
והן כבר יודעות לא לסמוך על סבא כשמדובר בגיאוגרפיה.
זה לא בגיאוגרפיה של לעזור להם בשיעורים, לא, הן לא שואלות אותי יותר שום שאלות, בעיקר בגיאוגרפיה ובזואולוגיה.
טוב, אנחנו, מוונצואלה, אנחנו נחזור ארצה למקום שהוא די קרוב למקום שבו אתה ואני גדלנו. לא רחובות, אלא ראשון.
אכן.
ולא סתם ראשון, ראשון עם האורקסטרה של... נכון. שמעון ישראלי, בוא נשמע.
אז זהו, ראשון, באמת שמעון הלחין את השיר, הוא ביצע אותו, וזהו שיר שהוא באמת קשור לתולדות היישוב, כי האורקסטרה, התזמורת הראשונה בארץ, קמה במושבה קטנה ראשון לציון, לא היה שם הרבה מאוד נגנים, היום יש שם בכלל תרבות גדול, אבל באו כל אחד הביא מהבית איזשהו כלי נגינה, וכמובן אז...
מאירוביץ' בא עם פיילה.
מאירוביץ' בא עם פיילה, גיסין בא עם תוף מאור וכדומה. עכשיו, רוב השמות האלה ניכרתי גם, כי חלק מהתלמידים בגימנסיה העברית, בגימנסיה ברחובות שלמדתי, היו מראשון. לא היה שם מקום כנראה בגימנסיה, אז הם, או שלא קיבלו אותם, אז הם הגיעו אלינו, וככה שחלק מהשמות המשפחה. אבל יש שם גם בין כמה, בין הדברים השונים, יש גם, כמובן, בימים שאוסוביצקי, המנצח הגאון, לא ידע, אוסוביצקי היה פקיד של הברון, שהוא יסד את הזה, בא לארץ קוסוביצקי וכולו וכולו וכולו, ואורקסטרה פה נקים, ויש שם ארבע שורות שהיום נשמעות משום האקטואליות, למרות שהשיר נכתב והרבה מאוד עשרות שנים, והם אומרים, היא נגנה התזמורת, נגנה בשער מקווה, וזה נכון, אנחנו ממש כאן, האולפן שלנו מרחק 2 קילומטר, שער מקווה, סעו ציונה נס ציון, ונסעו לנס ציונה לקונצרט. הם נגנו, היא נגנה בפתח תקווה התזמורת, וכשבא כבוד הברון, היא נגנה לו בשמחה, הוא הפסיק את התמיכה. זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו הפסיק תמיכה של תזמורת. היום יש לנו שרת תרבות שמאיימת בכל פעם מסיבות אחרות להפסיק את התמיכה.
התזמורת, האורקסטרה של ראשון.
שמעון ישראל.
איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. המנגנים דיברו רוסית. אבל זייפו רק בעברית. איזה אורקסטרה, ראשון לציון מרש. בחגים נמרדת ליל, היא יצאה אל החולות לנגן לאור ירח קרקוביה, ויצאו במחול מחניים בחורים ובתולות, בילויות ובילויים, והלכו שם בילויים. ובליל שישי בערב ריקודים בבית העם, אבל סבא וגם סבתא לא רקדו. בפרדס על יד היקב הם ישבו בלב נפעם, ושרקו את המזמור במבטא רוסי טהור. ראשון לציון מרש.
ראשון לציון מרש. טוב, זה כבר אמרתי כאן לדן כשהמיקרופון היה סגור, זה עוד אחד מהשירים שגדלתי עליהם, וגם אתם, אם אתם מגיל מסוים ומעלה, כי דן, כתבת אלפי שירים.
אני מעריך, כן.
אלפי שירים.
כן, בוודאי.
בסגנונות שונים. הייתה לך בלד על החובש, שלא נשמע.
כן.
ומבין כל השירים האלה, יש שיר אחד שאתה לפעמים קם בבוקר ואומר, אולי לא הייתי צריך.
לא, יש הרבה כאלה שירים ש... אתה יודע, כתבתי בהזמנה לפי כל מיני מוסדות מקרן היסוד, קרן הקיימת, כל מיני דברים כאלה, שהיום הם, אני לא רואה באמת פסגת יצירותיי. אבל בסך הכל, אני רוצה, אגב, להזכיר, אנחנו יושבים כאן בחולון, ובמרחק, אני יודע, בקו אוויר 2 קילומטר מכאן, חגגה העיר חולון את חצי היובל, 25 שנה לקיומה. זה בשנות ה-60, אני חושב, ראש העיר היה פנחס אילון,
האגדי. המיתולוגי, מה שנקרא, כן.
כן. ואני אז התבקשתי, עבדתי הרבה מאוד עם שרגה פרידמן, ידידי, שחקן הבימה, כתבנו למועדון התיאטרון, ותרגמנו את גבירתי הנבה ועוד, יחד עם אפרים סטיין, שהיה גם כן איש הפעלולים בתוכניות של כל ישראל, ואז קיבלנו הזמנה לכתוב מחזמר גדול, חולון ליל קיץ. כך קראנו לו, שהוא בעצם מספר על תחילת הימים של חולון.
למאזיננו מאותגרי שייקספיר זה...
אכן, כן.
חלום.
כן, שייקספיר היה מאוד ידוע אז בחולון, ואני כתבתי את זה, והיו פה למעלה, אני לדעתי, איזה 600 או 700 תלמידים.
חולון אפון אייבון.
אז היו 600 או 700 תלמידים שעלו וירדו במות ענקיות, הסתובבו, אני זוכר, ראש העיר היה זרח, ועד היום, עד היום, מדי פעם, ככה באיזו הופעה של יום הניגש עליה מישהו ומתחיל לשיר לי שתי שורות, אומר, אני הייתי התלמיד השלישי בטריבונה הרביעית ששר את השירים של חולון ליל קיץ.
יש תיעוד? יש תיעוד של זה?
אני, אולי בארכיון של, אולי תחפשו בארכיון של חולון, אני לא יודע, זאת אומרת, תראה, היה שרגה פרידמן, אבל היה אפרים סטן מכל ישראל, שהיה איש סרטייה שם. אמנם עשינו חלטורה כולנו, זה לא היה במסגרת כל ישראל, אני חושב שגם אולי שידרו את זה ברדיו. באמת, הנה אתגר למאזיננו באשר הם שם. תחפשו, אולי תמצאו באיזה מקום, אולי אפילו אחד המשתתפים, כי כאלה מדי פעם צצים בהופעות שלי, ואומרים, אתה זוכר אותי? אני הייתי שם, עמדתי על הטריבונה השלישי מימין ושרנו.
הנה לפניכם אתגר חולון ליל קיץ, אם תמצאו הקלטה, כן. אתם יודעים איפה למצוא אותנו.
יופי, ואז אנחנו נשמיע את זה כאן, ותהיה שמחה גדולה.
אילון היה מרוצה?
או, אילון זרח מאושר, באמת, כי זה כל העניין היה, תראה, זה, אז היה, חולון הייתה עיר קטנה, לא הייתה עיר בכלל, הייתה, אני חושב, רק מועצה מקומית, קטנה מאוד, ופה...
עיר קטנה וחולות בה הרבה.
בהרבה, נכון, נכון, נכון. וכאן היה כמובן, בטח הראשות הגדול לטקסטיל ודברים אחרים, אבל חולון הייתה בראשית דרכה.
שלא לשכוח וביתון... את בית החרושת ללוף של ריכרד לוי.
כן, זה כן. גם היה כאן. אתה רואה, אז עיר עתירת היסטוריה. ואנחנו אז עשינו את זה, וזה מסוג ההצגות שהיו כותבים חגי יובל ליישובים, לקיבוצים, לערים, גם ברחובות שלי ועוד. אבל מכאן צמחה באמת אחר כך המסורת התיאטרון והמוזיקה של חולון עד היום.
יש הרכב שכתבת לו לא מעט, שזה כן. הגשש החיוור. נכון. אפילו מערכון, אותו כן. מערכון מפורסם של...
הצ'ופצ'וק של הקומקום.
הצ'ופצ'וק של
זה
הקומקום.
זה לא מערכון, זה סדרת מערכונים שלמה, כן, שמופיע
זה,
שם.
זה בעצם גם נתן את שמו לספר נכון. הנהדר שלך, כן. כולו... תראו, כשאני אומר נהדר, אני לא מגזים. בספר נהדר מלא בהמון המון שירים, והסיפורים שמאחורי השירים, ולא רק רחובותים ייהנו מהספר הזה.
יש שם, אני חושב, יש 300 שירים, המילים שלהם בלי התווים, אבל זה שירים שחלק גדול ממאזיני התוכנית הזאת, ודאי מיד יחייכו כשיראו את שמותיהם.
עכשיו, את השיר הבא של הגשש... אני בחרתי, טוב, דן הרשה לי ככה בנדיבות, אמר, אוקיי, תבחר שיר. אז בחרתי, זה שיר שהשמענו אותו כבר כמה וכמה פעמים בתוכנית, ואנחנו נתפלל, נורא נתפלל שהוא יעבוד טוב בויניל.
כן.
תכף נראה, תכף נשמע, לא נראה. אתה מגיע? אולי? מה קורה? הויניל החליט לא לעבוד כאן, אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נעצור את זה.
חוק ההתיישנות אולי. כן.
אנחנו נעביר את הויניל לפטפון השני, למקרה שהפטפון הזה לא עובד, אבל אל תדאגו, בזמן שאנחנו מנסים, שיר רבי, בזמן שאנחנו מנסים ללמד לקח את הגשש החיוור פה, בשיר הזה, בלילה קלה, הטקסט, יש שם רפרנסים קצת מקראים, תנכיים, מדרשיים.
מינים. כן, אתה
יכול לא רציתי נכון. להגיד.
נכון, זה באמת שיר, כי הוא שיר כלולות, הייתה בשירה העברית, כל השנים, היה ז'אנר מיוחד של שירי כלולות, שכותבים ושרים בחתונות. חלקם היו נועזים ביותר, אנחנו אפילו לא מתארים לעצמם, כשאני אחר כך כתבתי כמה מחזות שהיו באמת יותר קשורים לסקס, אמרו, איך אפשר בעברית? אמרתי, מה איך אפשר? אבל לפני 1,000 שנה וכדומה, בחתונות ובחגים שונים, היו שרים את השירים הללו, ולכן גם לגששים, שהיה להם את הניחוח הזה, לקחת את הטקסטים ה... יותר קלאסיים ולשיר אותם, עשיתי להם הרבה מאוד שירים, גם הם שרו את השיר הזה, וזהו שיר כלולות, אם אנחנו קוראים חלק משירי הכלולות שכתבו, אגב, מה שמעניין שאת השירים האלה, את רובם הגדול, כמובן, כולם כתבו אנשים שומרי מסורת, כי לא היו אז אנשים שלא היו שומרי מסורת, ומשוררים שכתבו פיוטים ושירים ותפילות, אבל מותר היה ביום הכלולות להשתעשע קצת ברמזים דו-משמעיים,
כמו פה, נשמע.
אתם שניכם לבד נשארים, תצמיחו עבר כאן ישרים, כי בא הזמן. אל האוהל היכנסו לבא שעתכם, ולוואי שלא תנוחו שם על משכבכם. בחתנך יראה לכם כבודו יגדל, ובמטה בסלע יחבן לא יחדל. הלילה תם השחר עלה, הלילה תם השחר עלה, הלילה תם מדוע קלה ישמק פתאום. אתמול היית יפה ותולה, היום עודף יפה לתחילה, הלילה תם צעינה קלה אל אור היום.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la. אחרי שיר כזה אין הרבה מה לומר, חוץ משתהיו בריאים.
שיהיה לכם כוח בליל הכלולות.
ושכל לילותיכם יהיו כמו ליל כלולותיכם. וואלה, יצא לי חרוז. לא כמו של דן, אבל זה ההשפעה של...
זה מדבק העניין.
כן. נשאר עם הגשש, כי יש בהם משהו נורא נורא מקומי. ויחד עם זאת, לפחות בהתחלה היה להם את השארם הצרפתי קצת, ששייקי אופיר הביא איתו.
וגם ניסים אלוני.
וגם ניסים אלוני.
חסידי צרפת.
אתה נכנסת להיות חלק מהסיפור של הגשש בתקופה של יוסי בנאי.
נכון.
תחילת שנות ה-70.
נכון.
ואז מה? הם הלכו לכיוון אחר מהכיוון של ניסים אלוני?
תראה, הגשש נפתח באמת בהתחלה... באיזה בר או מועדון כזה בנמל ביפו, ששם שייקי אופיר ניסה לראשונה
את הסנטר הכפול.
הסנטר הכפול. ושם באמת הם שרו את השירים. לימים הם כמובן עברו. אני את יוסי הכרתי כשהוא היה חבר בלהקת הנחל במחזור הראשון, יחד עם יונה אתרי, שאיבדנו גם אותה לאחרונה. וכתבתי להם גם ליוסי, ליונה ולחיסקי, אבוני חיסקיה, ושלושתם כבר אינם איתנו, הייתה להם תוכנית יוסי חיסקי יונה. וכתבתי להם מספר שירים, וגם
יש
מספר...
יש חור בדלי.
אכן, ויוסי יונה וחור בדלי, שזה תרגום כמובן. ומי שהיה, הם היו שלישייה, אבל הם היו רביעייה. כי ליד הפסנתר ישב פקיד בנק מתל אביב, בשם אלכסנדר ארגוב, סשה ארגוב, אלכסנדר אברמוביץ' אז, והוא פעם ראשונה, ואולי גם אחרונה בחיים, ישב וליווה אומנים על הפסנתר על הבמה. אני זוכר שנסעתי מרחובות על אופניי, רחבתי לנס ציונה, כי שם היה איזה אולם שהם הציגו, רציתי לשמוע אחרי שכתבתי להם כמה שירים, וראיתי, ומה שבעיקר לחד את עיני, זה לראות את סשה, סשה שתמיד היה מעונב כזה, פקיד בנק מקופטר, יושב ליד הפסנתר וצוחק בלי ערב, גם מהאלתורים של אבנר חיסקי.
חוק רוסי מתגלגל.
מתגלגל מאוד. אז שם באמת את השירים האלה כתבנו, ואחרי זה פתאום אני מוצא את עצמי, פחות או יותר באותו זמן, בבית שעל ידי, אנחנו גרים עד היום ברחוב משמר הגבול בתל אביב, שבו היו פתאום, קראו לזה רחוב האומנים. כי אם נתחיל מצד ימין הראשון, הבית הראשון היה של יוסי בנאי. שני בתים ממנו היה ביתנו שלנו עד היום. כמה בתים שם, יואל זילבר במאי, קזבלן ומסרטים רבים. על ידו רבקה מיכאלי. ככה שזה היה, בסך הכל היינו בדרך, אפילו מקולת לא הייתה שם ולא היה סופרמרקט, ולקנות עיתונים היה צריך לעבור את הכביש. אז אנחנו היינו יושבים שם. ויוסי היה בא והיינו משתעשעים, ואז הוא התחיל לכתוב לגשש החיוור. ובאנו, כשישבנו, נולדו כל מיני רעיונות, וככה בעצם נולדה תוכנית שלמה, שכולה הייתה של שירים ושל מערכונים, ויוסי גם הופיע כמובן עם יונה בשירים, גם כן בשירה שלי, יש חור בדלי, ויוסי יונה, ועברית קשה שפה עם רבקה מיכאלי, ככה שהרבה דברים נולדו ברחוב שלנו, ומה שאני אולי מברך את עצמי, על זה שיום אחד בא אליי יוסי, אני הייתי נורא עסוק במשהו, צריך לגמור איזה עבודה, לאוניברסיטה אני חושב, יוסי בא ואמר, דן תשמע, יש לי איזה רעיון, ואני רוצה ללכת מפה לנעמי שמר, שגם גרה מעבר לכביש, לא רחוק, ואני רוצה שתכתוב לי את זה, אבל זה צריך להיות עוד היום. אמרתי, יוסי, עם כל הכבוד ואהבה לכולכם, ומה יותר נחמד מאשר לכתוב לכם ושנעמי תלכין, אני צריך לגמור איזה עבודה לאוניברסיטה מחר, אחרת, אוי ואבוי לי. אז הוא אומר, אז מה יהיה? מי יכתוב? אמרתי, אתה תכתוב. יוסי אומר, אני אכתוב? אני לא יודע לכתוב. אמרתי, אתה יודע לכתוב, אני יושב איתך, אני רואה אותך בחזרות, איך אתה מאלתר עם הגששים, ואני רואה אותך איך אתה שר ומוסיף פתאום דברים. אתה תכתוב, הוא אומר, אני אנסה, אבל אני לא יודע. אז הוא באמת כתב, והלך לנעמי שמר, והוא לא אמר לה שזה הוא כתב. כי הוא פחד שהיא תצחק ממנו. ונעמי אמרה, יופי, מי כתב את הדבר הזה? והוא אמר, מישהו נתן לי את זה וכדומה. זה היה פעמיים ים וכדומה, זה השיר הנחמד הזה, שאני קשור...
ספירת מילאי.
כן. ונעמי אמרה לו, מצוין, תביא לי את המשורר הזה. אז יוסי אמר, הוא יושב אצלך עכשיו בסלון, זה היה הוא עצמו. וכך אני מברך את עצמי, כי אני נתתי ליוסי...
אתה אחראי לזה שיוסי התחיל לכתוב שירים.
התחיל לכתוב שירים. יוסי עד אותו זמן לא העז פשוט, הוא ידע, אבל הוא אמר, מה, יש פה מסתובבים פה כל כך הרבה פזמונאים מקצועיים? ובגלל זה שהייתי צריך לגמור איזה עבודה סמינריונית, להגיש אותו למחורת, נולד פזמונאי, והוא גם אחר כך תרגם כמובן ברסנס ועוד. אז זה אחד הדברים שאולי בזכותם יפתחו לי צוער קטן בבוא היום להיכנס לחצר האחורית של גן העדן.
אני מקווה ומאמין שאנחנו נשמע ברסנס של דן אלמגור בשעה השנייה של התוכנית. עכשיו אנחנו עושים עוד ניסיון אחד עם הפטפון הסורר הזה. נרכיב אוזניות כדי לוודא שמשהו טוב קורה כאן. מה קורה איתך פטפון? לדעתי הפטפון הזה הלך פרש, כמו שאומרים אצלנו כאן באולפן, אז אנחנו מעבירים, תראו איזה כיף יש לנו את אמירה, ואמירה מעבירה לנו לפטפון השני, ואנחנו ננסה...
יש מיני, כן.
זה היתרון, כשיש לך שני פטפונים,
נכון.
אחד מהם יכול להיות דפוק, השני...
מוכרח לעבור.
אנחנו חייבים להתפלל שהוא יהיה בסדר, כי זה לא עובד. משום מה הוא לא עובד, אני לא יודע למה. אז הנה, אנחנו מכוונים, זאת אומרת אמירה מכוונת, לא, זה הסוף של הקודם? לא, זה לא השיר, זה לא השיר. זה לא השיר, לאט לאט אנחנו נגיע אליו. בינתיים, אנחנו עומדים לשמוע, hopefully, מה שנקרא, אנחנו עומדים לשמוע שיר. או, 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 הנה הוא מגיע. אז אנחנו נדבר על השיר אחר כך. כי זה הסיפור.
בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא.
ל-40 השודדות.
השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו. נספר על מרקו פולו, הנוסע המפורסם. זה הגבר מרקו פולו, שגילה את העולם.
כל שנה היה אורז את כלי זינו ואת בגדיו, את אשתו סוגר בבית ויוצא שוב לנדודיו.
כל שנה היה נוסע וחוזר עם סיפורים, איך הגיע עד להודו, איך טיפס על ההרים, איך ראה פילים בדרך, איך גבר על החמסים, איך דיבר עם המונגולים והגיע עד לסין.
כל שנה היה נוסע וחוזר כולו תשוש, מספר על הפגודות ועל הודו ועל כול.
הוא זכר כל פרט בדרך ותיאר גם את הנוף, מי יכול היה לדעת
שכל זה היה רק בלוף.
כי בעצם כך בינינו מרקו פולו הנחמד לא יצא מן השכונה
אפילו לא ליום אחד לאשתו היה מודיע שוב אני מפליג לסי
וקופץ לגברת שוורצמן בסמטה שמימין
מה שניהם עשו ביחד לא קשה להאמין
כך הוא חי עם גברת שוורצמן כשנה או קצת יותר וכשהוא חזר הביתה על מונגולים הוא סיפר עם אשתו ישב כחודש וחרדת לה על טיבט וחזר לגברת שוורצמן להתחיל מאלף בית
אך ביום אחד חזר הוא במפתיע אל ביתו מה מוזר אך מרקו פולו לא מצא שם את אשתו
היא חזרה אחרי שבוע עייפה אך מרוצה
וכשהוא הביט בככה
היא הסבירה בקריצה
כן הייתי קצת בהודו וראיתי את בגדד ופגשתי קצת מונגולים
אבל סינים רק אחד
מהיום והל אמר כל נטייל לסירוגין
מהיום גם מרקה פולה תגלה את ארץ סין לי 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 לי
אוי, זה כיף.
אני אוהב מאוד את הז'אנר הזה של מיניאטורות היסטוריות. לקחת סיפור ידוע, סיפור היסטורי, דמות היסטורית ידועה.
ולעשות
את זה טוויסט. כן, את הטוויסט הנחמד. ופה באמת מרקו פולו, אני זוכר שרופאת האפוזן גרון שלי יום אחד, כשבדקה אותי, אמרה, אתה יודע, אנחנו עשינו, בעלי אני עשינו עכשיו סיור גדול בעקבות מסלולו של מרקו פולו. אבל לא מצאנו את כל הדברים שאתה כתבת עליו בשיר. אמרתי, טוב שלא שמך גברת שוורצמן, אחרת היו חושדים בעניין. טוב, אבל הרבה גברות שוורצמן אז בהחלט נפגעו מהעניין.
משהו פמיניסטי יש בשיר הזה.
כן, נכון, לא, כן. נכון, בהחלט שכן, האישה לראשונה נוטלת את היוזמה ומלגלגת על מרקו שלה.
מהגשש החיוור, שזה כבר ב-71 או 2 השיר הזה, אנחנו נלך טיפה אחורה לסוף שנות ה-60, 69 או 8 או 9, משהו כזה. והנה אתה מגלה לישראלי בג'ינס הצעיר,
כן.
שיש דברים כאלה כמו הבעל שם טוב וחסידות. וזאת הצלחה עצומה, וקוראים לזה איש חסיד היה.
נכון.
איך הסיפור הזה מתחיל?
יש, זה סיפור ארוך ומפותל, אבל גם מרתק, ובימים בעוד כמה שבועות התקיים במועדון צוותא ערב לכבודו של יעקב אגמון, המפיק של ההצגה הזאת גם כן, שהוא בן 90 עכשיו, ואני בשעת, אני לא יודע אם אני אספר את זה שוב, כי חלק מהקהל שיש שם כבר שמע את הסיפור, אבל השיר הזה, ויעקב אגמון, שהכרתי אותו, אבל אחר כך המשכנו לעבוד הרבה מאוד, שינה את חיי באופן קיצוני, ממש קיצוני, תוך לילה אחד. אני אשתדל לקצר, אבל זה סיפור מדהים. אנחנו, אשתי ואני ושתי הבנות שלנו, חזרנו אחרי שסיימנו את האוניברסיטה בירושלים, נסענו לארצות הברית, שם למדנו 4 שנים, עשינו את הדוקטורטים, היא בערבית ואני באלה, כמובן בערבית, ואני בספרות עברית, וחזרנו לארץ ערב ראש השנה, כדי, אז אני הייתי אמור ללמד באוניברסיטת חיפה, ספרות, ממש כבר הכינו לי את הקתדרה שם, ואלה גם כן ערבית, והגענו לארץ.
לאיזה שנה?
זה היה 68, זמן קצר, כן, אחרי המלחמה. ואני זוכר שהגענו, ואמרתי גם, כדי, אני פחדתי מאוד, שאם ידעו בארץ שאני באתי, אנשי הבוהמה, ברנג'ה וכדומה, התנפלו עליי עוד פעם, וזה, תכתוב לנו, תכתוב לנו, תכתוב לנו, ואני בכל זאת צריך עכשיו להיכנס לאוניברסיטה, וצריך להתארגן, וצריך להכין את הקורסים, ורק עכשיו הגענו. גם לא היה לנו אפילו איפה לגור בחיפה, כי הגענו, כי הדירה שהייתה לנו שם הייתה מוזכרת לעוד כמה חודשים. ולא ידענו מה לעשות, אז קודם כל, השבעתי את בני משפחתי, ברחובות את אבי ואת אחותי, לא לספר לאף אחד שהגענו. כי ידעתי שברגע יגידו, יתחילו טלפונים, דודניקים וזה וכדומה, וגם לא ידעו איפה אנחנו. והחותנת שלי שהייתה רופאה, ההורים של אלה היו שניים רופאים בחיפה, גם של כל המנזרים שהיו שם. אז היא אומרת, תשמע, עד שתתפנה הדירה שלכם בחיפה, למה לא תעברו לגור עם שתי הבנות במנזר? מנזר סטלה מריס הצופה על פני הרחבל היום שם וכדומה על פני... ושם יש להם הוספיס. תוכלו לגור שם, אף אחד לא ידע שאתם נמצאים שם. ואתם, עד שתתפנה הדירה, ועד שאתם שניכם תסתדרו באוניברסיטה, אמרתי יופי של רעיון, אבל אמרתי, אז אל, וגם ביקשתי מאבא שלי ומאחותי, אמרתי, אל תספרו לאף אחד אם אישית, שאני, אף אחד לא יודע עד שאנחנו, לפחות חודש תנו לנו להתארגן.
אתה יודע, אם היית הולך למנזר השתקנים, אף אחד לא
היה... במנזר השתקנים, אני רוצה להגיד, אגב, אפרופו, שחותנת שלי הייתה גם, זו החותנת משיר הפלאפל, גם החותנת היום תקבל, אבל במנזר השתקניות בחיפה, איטלקי, שהוא לא רחוק מהמנזר הזה, שמה היא הייתה רופאת השיניים שלהם. והיא תמיד צחקה ואומרת, אני היחידה שהם יכולות לפתוח את הפה לפניה כרופאת שיניים. מכל מקום הגענו לשם, זה סיפור מדהים, אנחנו באנו לשם עם ה... זאת אומרת, משדה התעופה, ראינו את אחותי ואת אבי, אם היא כבר נפטרה שנתיים קודם, ראינו אותם בשדה התעופה בלוד, לקחנו מונית ונסענו ישר אל המנזר הזה, אל ההוספיס. אני זוכר שנכנסנו לשם, ואני אמרתי רק שגם לא ידעו, פתאום המורה ליהדות דווקא נכנס להוספיס של מנזר, אבל נכנסנו לשם וצעדנו במסדרון הארוך, ופתאום אני שומע מערכת הכריזה, ההגברה של המנזר הזה, אני שומע את השיר הבא, טידל דידל דם דם, טידל דידל דידל, לו הייתי רוטשילד, מתוך כנר על הגג, מסתבר שאב המנזר, שהיה גם הטנור והזמר של המקהלה שם, אהב נורא מוזיקה יהודית, והוא היה מנגן לעצמו כל הזמן את כנר על הגג, ומוזיקה חסידית במנזר שלו. מכל מקום אנחנו עולים לשני החדרים הקטנים שלנו למעלה, ואני גם מבקש מהנזירה, אני אומר, תראה, אם יהיה טלפונים למקום הזה, חוץ מאבא שלי ואחותי, אל תעביר לי שום טלפון, תגידו, לא פה, אני לא יודעת איפה, שלא יהיה. לא, אני, באמת פחדתי מהעניין הזה. ואז אנחנו עולים, ואנחנו יורדים לאכול ארוחת ערב, ואני, כמו שאני יושב, ניגש פתאום הנזירה הראשית, ואומרת, דוקטור אלמגור, פתאום היה רשום להם שאני כבר דוקטור, דוקטור אלמגור, יש לך טלפון. אמרתי, טוב, אבי או אחותי. ואני ניגש לטלפון, ואני שומע קול מוכר, דן, יעקב אגמון, דן, מה שלומך? אנחנו מחפשים אותך בנרות. אמרתי, איך אתה יודע שאני כאן? עד היום, אגב, הוא לא גילה לי מי, אני לא יודע מאיפה הוא נודע לו. אז הוא אומר, ינקלה, הוא אומר, תבוא, אתה מוכרח לבוא מיד, אנחנו, יש לנו בעוד שבועיים פרמיירה, אנחנו עושים איזו הצגה חסידית, לא הצלחנו, יושבים ועובדים, וזה לא מצליחים לעצב אותה, לבנות את הדברים האלה, תבוא לשם. ואני אומר, עם כל הכבוד והאהבה לכולכם, ובמניין החסידי, אני גם לא במיוחד חסיד גדול, אבל אני לא אוכל להגיע. הוא אומר, דן, תעשה לי טובה, תבוא מחר לתל אביב לשעה, ותראה, אם לא, אז לא. נו, אני, זה הסיפור הזה, אני אומר לאשתי, אשתי אומרת, אותה אתה מתחיל, אמרת, גמרנו עם הבוהמה, גמרנו עם התיאטרון, אנחנו רציניים, גמרנו, עשינו דוקטורטים. אבל אני למחרת בבוקר אומר לה, בואי איתי גם כן, ואם את תראי אותי מתרקח, תיבתי בי מתחת לשולחן, שאני אזכר שלא צריך לעשות את זה. ירדתי למטה, הסיפור באמת הוא משעשע, לא נוכל לספר את כולו כרגע, אבל שם ישבו יעקב אגמון, דני קרוון, המעצב של התבורה, יוסי ישראלי הבמאי, והרב שמואל אבידור הכהן, שאותו הכרתי עוד כשהיינו יחד בשתי כתבי עת צבאיים כחיילים, ותוך 20 דקות אמרתי, אני מוכן לכתוב. אמרו לי, יש לך 10 ימים לכתוב את כל איש חסיד היה.
חטפת בעיטה?
חטפתי בעיטה רצינית, אבל לא עזר שום דבר. ותוך 10 ימים יצאנו בקיבוץ העוגן עם ההצגה הזאת, שהייתה כמובן הצלחה ענקית. והיא, ואני, שבכלל, באמת, בר מצווה לא עשו לי, זאת אומרת, אני בכלל לא הייתי בתחום הזה, ואבי מהשומר הצעיר, פתאום כתבנו את איש חסיד היה, שבאמת, דווקא בג'ינס, אני באתי אז מאמריקה, מהשנים של הביטלס וההיפיז וכל, וג'ון באז וכדומה ובוב דילן, פתאום דווקא הלבוש הזה של הג'ינס והחוצות, כנראה יצר משהו עם הנוער הישראלי, והצגה הפכה להגדה.
מכתב לרבי.
לרבי הקדוש שרב שני ורזלמן
נקודה
הנני לא דיחר בין הקדוש שהפרנסה אצלי בזמן האחרון היא קצת יותר איי 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 וגם הבריאות בזמן האחרון גם היא קצת יותר איי 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 וארבעת הילדים שלי כל אחד הוא איי 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 ואתה הרי איי 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 תודה לך רבי
אם המצב קשה אם המצב לא טוב נכתוב נכתב לרבי שם ולך בו מילה אם המצב הוא טוב אם המצב כבר טוב
עיקר שכחתי רבי נדמה לי שאשתי בזמן האחרון היא שוב איי 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 איי
איי איי איי איי איי
טוב, אז כיוון שנשארו לנו עוד כמה דקות לסיום השעה הראשונה, אנחנו נשאר עם איש חסידיה, כי זה באמת מופע יוצא מן הכלל, שירים נהדרים. ואנחנו ננסה לשמוע את אברי מלא מלמד, אני לא...
שיר ליין.
שיר ליין. לא ליק, לא ליק.
שרנו החדנים, לא זימרנו זמר ליין, יש חסיד ויש חסיד. אך אין חסיד ללא כוסית לאדוני הם השמיים לנו די וחוסר חיים
לי 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 לי
כששלחו שטחן לסבא לשדך את אמא לאבא דיברו שעות גם לא חיוך נכנס יין יצא שהידוך בקבוק של משקבר קדימה אבא התחתן עם אמא
לי 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 לי
עוד אזכור לא תאמינו איך בבריאית אברהם אבינו הרגשתי מן כאב חותך ומשהו מתוק בהכך הכאב ההוא מזמן עבר לי אך הטעם עוד נשאר לי
לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי
למעשים טובים שם חינכו לי והרבי חבקוק לא נפרד מן הבקוק וכשהוא סוף סוף נרדם לגמנו מן המשקה גם
לי 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 לי
לחופה כשהגעתי על ידי אישה זרה מצאתי והרבי גיש פתאום כוס של יין רק לתאום או הכל או כלום אמרתי את הכוס כולה גמרתי
ליי 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 ליי
לא סיימנו ירח דבש כי העדפתי את המשקה ירח דבש זה ירח דבש אבל יש בכל זאת יש יש
טוב, אנחנו מגיעים לסופה של שעה ראשונה של מעדן ויניל עם דן אלמגור, אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה ויש לנו עוד המון מוזיקה טובה וסיפורים לא פחות טובים. דן נשאר איתנו, כמובן, תישארו גם אתם. עוד מעט חדשות.
אבל כשיש קליפה בבית, מוכרחים טיפה כזית.
ליי, 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 ליי.
כשיומי סוף סוף יגיע.
Would you guys?